לפני שאנחנו מתחילים ללמוד היום שתי הודעות. קודם כל, לצערי, בשבוע הבא השיעור לא יתקיים, כי אני מתוכנן להיות בחוץ לארץ. שבוע הבא ביום שלישי בלילה אני אמסור שיעור, אבל בניו יורק הרחוקה, לא בבית וגן. אני גם מבקש שאנחנו נכוון היום שדברי תורה שאנחנו לומדים יהיו לעילו נשמותו של איש יקר ונפלא שהיה רופא בכיר במקצועו, תלמיד חכם נופלג, דוקטור פלזון מטינק ניו ג'רזי, רב יצחק ינקב בן רב צבי שנפטר בשבוע שעבר לבית סלומוי. הרבה עסק במנחס אושו, הרביץ תורה ברבים, היה רופא בכיר שהביא מזור להמון אנשים, ונפטר לדבון לב בגיל צעיר יחסית, שיהיו דברי תורה שאנחנו לומדים היום, לעילוי נשמו זוי. אז כל אחד זוכר את תחילת הפרשת, כאשר בעקבות הבריחה של יעקב אבינו, מחמת עשיו אחיו שרצה להרוג אותו, אחרי שנים וישלח יעקב מלוך המלפון אבל עשיו אחיו עושה את זה ידוים יצא ועשיו מלאים הכויסוים לנעדן ועשיו קוים הרב דחור יעקב אם לא בנגרתי ואיכר עד אותו כותב רשי אם לא בנגרתי וטריה כמצווה שומרתי עומד דברי רשי שמקורם במדרש אנחנו למדים שלא רק אברהם אבינו הוא זה שקיים כל הצוער כולה עד שלא נכנע כפי ש מבואר פעמיים בשעד, קידושם פי בייס ויום עדת חוב חס, גם יעקב אבינו, מנסתם גם יצפוק, והאוב היסד דוישם וזרעם, כולם קיימו כל התוירו כולו עד שלא נתנע. והנושא שבה אנחנו עוסקים היום, כבר עסקנו בעבר, אבל האם בסמדש ולי חידוש בכל יום, חידוש עצום שכותב הרמב״ם שלוש מקומות שונים, שגם בזמן הזה נוכרי שירצה לקיים מצוות של תרי"ג, לא שבע מצוות בני נוח, מצוות שלנו, מעשיו רצויים, והוא יקבל שכר. וזה נראה לנו משונה, נוכרי ילבש ציפס, כן, והוא יקבל שכר. הוא יפריש תרומת המעשת, הוא יקבל שכר. האם הוא יכול לברך ברכת המצווה? ודאי שלא, כי איך יאמר שקדישונו במצוות וציוונו, הוא לא נתקדש בהר סיני והוא לא נצטווה במצוות, גם אם אישה יכולה לברך, נוכרי ודאי לא יכול לברך, אבל מקום מקום מחדש הרמב״ם בשלוש מקורות שונים שתכף נתבונן בהם, שנוכרי יכול לקיים אחת מתי יגמיץ שבתוירה והוא יקבל שכר ויש משמעות למעשה. אני יודע שזה חידוש גדול ורבים גדול האחרונים שכנראה לא שמו לב לדברי הרמב״ם והניחו כדבר פשוט שאין כל ממש בנוכרי שרוצה לקיים מצוות שאינם לו ואיננו קשור אליהם. לגבי שתי תפות אמרו חזל ההדיה, נוכרי ששוטת חייב מיסה, נוכרי שעוסק בתואר חייב מיסה. אבל כדי חזל נקטו דווקא שתי מצוות האלה. לגבי שמי השבת נצטבו להדיה יום ולילה לא ישבוי, תואר המורשה לנו ולא להם. אבל שאר המצוות חזל לא מדברים בשאלה הזו. ברמב"ם מחדש בשלוש מקומות שגוי יכול לקיים מצוות משלנו ויקבל שכר במצב בכל זאת יש להם משמעות. פרש המשנה לרמב"ם מסכת תומס פרק ג' משנה ט' כאשר הרמב"ם מפרש את כתוב רב שמן. רב שמן סבור שהוא עקב וקודי שתומו תרומות הון תרומה. והרמב"ם נוקד שאילולי הוא יכול לקיים את המצווה גם עם תוקף להפרשה. חלוי שם תרומו תלויה בקיום מצווה, ספרו של תרומה, כך נוקט הרמב״ם, ולכן מסביר הרמב״ם איך לא יכול להפריש תרומה ויש תוקף להפרשה שלו, משום שכלל בידינו שנוכלי שרוצה לקיים מצוות שלנו משתתף עמנו בכבורת השר, ולפיכך מעשיהם במצוות קיימים. כך כותב הרמב״ם. כי הם משתתפים עמנו בכבורת השר, ולפיכך מעשיהם במצוות קיימים. ושני חידושים דומים למדנו מדברי הרמב״ם. אילולי שיש להם שכר מצווה, גם להפרשה לא היה תוקף. אך הלוי של תרומה היא תוצאה והיא קשורה לקיום מצווה סכומה. ומה גואל, לא היה לו קשר למצווה ולא היה לו אפשרות לקיים את המצווה ולהשתתף בקבלת שכר מצווה, ההפרשה לא הייתה הפרשה בעלת תוקף. בחידוש השני שנגזרת מן החידוש הראשון, שאכן גוי שיפריש תומס המייסס ישתתף עמנו בקבלת השכר ולפי חוק מעשיהם במצווה קיומי. וכך כותב הרמב״ם בפרק י' מהלכת מלוכים, כי ידוע כל שבע מצוות בני נח, פרוטיהם, דקדוקיהם, הלכותיהם, כתובים בהלכת מלוכים לרמב״ם. והרמב״ם כותב בהלוכי י' בנח שרוצה לעשות מצווה משער מצווה סטוירה, שער מצווה סטוירה, כי בהלוך התז כותב הרמב״ם נוכלי ששוב את חייב מצווה, אסור לו לשמור שבת, אסור לו לחדש מועדות לעצמו. ממשיך הרמב״ם בפרק י' הלוכי י' וכתב, בנוח שרוצה לעזף מצווה משעה מצווה סטורית כדי לקבל שכר, אין מוני מויסוי לעזוי סוי סוי כי הרוצה אותו. בנוח שרצה לקיים מצווה משעה מצווה סטורית כדי לקבל שכר, אין מוני ממנו לקיים אותה כי הלכתה. אז יש אחרונים, ותכף נעסוק בדבריהם, שכל כך רחוק היה ביניהם לקבל, מבחינת השקפתית כנראה, שגוי יכול לקיים שער מצווה סטוירי ויקבל שכר, ומשום כך יש מי שרצה לפרש, אין כוונת הרמב״ם שהוא באמת יקבל שכר, אבל אם הוא חושב, הוא חושב בטעות שיקבל שכר, הוא רוצה לקיים מצווה כזה לקבל שכר, אין מוני ממנו לקיים אותה כהלכתה. ואפילו שזה רחוק עד למאוד. מה, וכי במעשה שטות עסקינן, במעשה קוף עסקינן. הלא ברור כשמש, הרמב״ם כותב, כשגוי רוצה לקיים מצווה, משער מצוותו לקדל לקבל שכר, אין לנו עניין למנוע ממנו שיקיים את המצווה ויקבל שכר. והרמב״ם ממשיך וכותב, אם הביא אוי לא מקבלים ממנו, נוסן צדוקו, מקבלים ממנו, משום שאנחנו איננו מונעים מן הגויים לקיים מצוות כדי לקבל שכר. אז היה מקום לומר, אולי כמו נסלם רק למצוות שבין אדם לחברו, מצוות שכליות, מצוות שגם קשורים אליהם בהיותם בני אדם, אבל הרמב״ם מדבר גם על הקורבנות. נכון, חז"ל דרשו מן המקראות, עקום נודרים ונודרים נדורים ונדורים ונדורים כישראל, אבל הרמב״ם מביא את זה כדוגמה שגוי יכול לקיים שער מצוות האלה כדי לקבל שכר. הרדב"ז שם במקום, בפירושו על הרמב״ם כותב הרדב"ז, מדעתי, בלי כל ראיה, נראה לי כותב הרדב"ז, שמצוות שקשורים לחפץ דקדושה, לא נותנים לו לקיים. והרדב"ז מבאר את כוונתו, תפילין, צייפה, תוירה, מזוזה, לא נותנים להם, כי חפץ דקדושה שייך רק לנו. אבל כך מקדש הרדב"ז מדעתי, ולמדנו מדבר הרדב"ז שמלבד אלה, שיש בהם חפץ של קדושה, דהיינו, ספר תוארת ולמזוזה, כל השאר הוא יכול לקיים, גם מצוות שבין אדם למקום. תפילן לא, אבל ציצס כן, כי ציצס זה לא חפץ זה קדושה, ציצס זה חפץ זה מצווה. הוא יכול ללבוש ציצס, אף על פי שנראה לי קצת משונה, הלוא המצווה ציצס באים להזכיר לנו תריאג מצווה, ריסו את השכר במסכון מצווה השם, מה זה קשור לגוי? אבל זה טעמי המצווה, מדבר על הדבז מבואר, חפץ זה קדוש שלו, אבל שער מצוות כן. הרי לאן שהרמב״ם פעם שנייה מחדש שגוי יכול לקיים שער מצוות סטוירה, בין מצוות שבין אדם למקום ובין מצוות שבין אדם לחברו, והוא יקבל שכר. ואם הוא מקבל שכר, זאת אומרת שיש נחס רוח לקודש ברוך הוא, במידה מסוימת. כי למה הקודש ברוך הוא משלם שכר? אם אין לו נחת רוח, הלוהה והתה עלי, הקודש ברוך הוא משלם שכר לאלה שמקיימים את מצוותיו. ואכן זה חידוש גדול, אבל כך מפורש בדברי הרמב״ם. פעם שלישית, והמקור הזה מחודש עוד יותר משתי המקורות הראשונים שציינתי. תלכת מילה, פרק ג' הלוכת זיין, כותב הרבה. כוי שצריך לחתוך פעולתו מפני מכה או שחית, שנוירת בעצור יסור לחתוך לא איסור. שהגויים לא ימרה נויסם מדמיסה ולא ימוריד נויסם. בימי קדם פסקו חזל שאין לרפות את הגוי. אנחנו עוסקים בשאלה זו הלוך על המייס אולי בהזדמנות אחרת, אבל רבא כותב, אם זה לשם רפואה אין מעלה נויסוי, ויאף על פי שנעזיס מצווה ברפואה זו, שהרי לא נצחה בין למצווה. לפיכך, אם נצחה בין הגוי למצווה זמילה, מותר לישראל לאמול אותו. כאשר מדובר בפעולה חירורגית רפואית, אין מעלה נויסוי. אף על פי שבפועל אנחנו עושים מצווה זמילה, אבל לא מכוון למצווה. ולפיכך אם הגוי מתכוון למילה, למילה של מצווה, מה למויסוי? מה יש לו מצווה סמילה? מה שמה מדברי רבם? אם הוא רוצה לעמול את בשר עולתו כדי לקיים מצווה, אין מונעים ממנו ואנחנו מאפשרים לו להימול. כדי לקבל זכה, ולמה אני חושב שזה חידוש גדול? משום שמילה היא אויז בריזי. ביסה של אברהם אבינו, הקודש ברוך אומר ביני ובין חו, בין זרח הוא אברהם, זה אויץ בריס קודש, מה לגוי באויץ בריס קודש? זה ודאי חידוש גדול, אבל כך כתוב ברמב"ם, ושחנוך מציק את ההלכה הזו בהלכס מילה. אז גם פה, יש מי שנדחק מדובר במילת גירוס, וזה פירוש שכלל איננו מתיישב על הלב. אם מדובר בגירוס, מייקה משמלן, מייקה משמלן, גירוס זה מצווה, זה לא רק פרישוס, מה זה רבות שגוי רוצה לגייר שמעלים אותו? הלא דין הגרס כתובים בהלכס איסור רבי ברמב"ם, לא בהלכס מילה. ברור כשמש שכאן לא מדובר בגרס, אלא במצווה מילה. ולכן כותב הרמב"ם, כאשר כוונתו לרפואה, אף על פי שבפועל אנחנו עושים מצווה מילה, אבל לא מתכוון למילה. אבל אם הוא מתכוון למצווה מילה, לא בהקשר לגרס כלל, מה למויסה? וזה חידוש גדול, משום שבפרשת השבוע אנחנו עומדים על הסיפור של שמעון ולוי ואנשי שכם. וכבר דנים הראשונים והאחרונים לדורותיהם, מה חטאם ומה פשעם של אנשי שכם, ששמעון ולוי הרגו את כולם. למה נהרגו? אז יש פירושים רבים, הרמב״ם כידוע כותב בגלל דינים, והרמב״ם חולק על הרמב״ם. הרמב"ן אומר שכולם היו רוצחים ועובדי עלילים ונויפים ועברו על שבע מצוויסיהם. אומר החידוש ההורים שכשם שנוכרי ששובת חי מיסה, נוכרי שמל חי מיסה. וזו הייתה התחבולה של שמה ולידי. שיעמולו וממלא יצחיים ומיסה. כי גוי עשו לו למול את בצער אותו כשם ששבת בפריס ואויס בין הקודש ברוך הוא ליסור, כך גם מילה. ונוכרי שמל חי מיסה, כך מחדש החידוש הרים, הוא לא שם לב לדברי הרמב״ם, ועוד יותר קשה דברי השכנוך, כי המחב המתיק את הרמב״ם הזה, שגוי רוצה שלקיים מיסה, מי למותר לנו לעבור אותו, אז בוודאי שהוא איננו חי מיסה, אלא להפך, הוא יקבל שכר מצווה, כך מפורש בדברי הרמב״ם, ובדברי השכנוך. הרי לנו שלוש מקורות בדברי הרמב״ם, שנוכרי יכול לקיים מיסה, מצווה שלנו, מצווה של התרייג, ולא רק מצוות שבין אדם למקום, ולא רק להקריב קורבנות לקודש ברוך הוא, מצווה סמילה. מה יותר אישי שלנו, בינינו לבין הקודש ברוך הוא, מויס וסקודש, בריצה של אברהם אבינו, ויעבור ביקן כותב הרמב״ם, גוי יכול לקיים מצווה סמילה ויקבל שכר, כך מפורש בפרש המשנה לגב הפורש הסטומס המייסר, וכך כותב הרמב״ם פרק י' מלכס מלוכב, ככלל. ככלל גדול, ברגבד מוצאים על הכלל חפצה דקדושה. הרבה פעמים כבר סיפרתי לכם, אני חושב שגם לאחרונה, כאשר אני מבקר בקהילות רבות בחוץ לארץ, לפעמים רואים דברים שאנחנו לא כל כך רגילים אליהם, ויש מקומות בעיקר במזרח אירופה, ישיבות של מתקרבים, שבהם יש גם הרבה בחורים שהם נמצאים בתהליכי גיור. ואני זוכר פעם משונה שביקרתי בתורס חיים ואמרתי שם הרבה שיעורים ומאוד התפעלתי מהבחורים, אמרתי ש-50% מהם היו בתהליכי גיור. חזרתי ארצה ואמרתי לחבר, ידעתי שהוא מחפש שיתוך לבת שלו, אמרתי שיש לי הצעה בשבילך, בחור מעטים כמותו, למדן גדול, ראיתי איך הוא מתפלל, ספוג ירד שמיים, יש לו במקרה גם תואר ראשון מאוניברסיטה, יש רק בעיה אחת שהוא גוי, אבל הוא לא יהודי, אבל חוץ מזה הוא ממש בחור מושלם והוא מתאים למשפחה, אמרתי לו. וזה תופעה מעניין, ושאלו אותי אז כשהייתי שם שאלות רבות, ואמרתי שיתפללו, שירמדו, שלא יניחו תפילין. הרגוש הסליבי הייתה שגם לא ירבשו ציטס, כי ציטס בכל זאת קשור לתאריאן מיטס, ועדיין לא נצטבו בתאריאן מיטס, אמרתי שלא ירבשו ציטס, שלא יניחו תפילין, אבל הם יכולים לקיים את כל שאר המצוות וללמוד תורה ולהתפלל. מכל מקום, אורח חיים הקודש בפרשת ישראל לא מביא את דברי הרמב״ם, אבל הוא כותב בפשטות גמורה שגוי שמקיים מצוות שלנו, אין בזה כל ממש, לא יקבל שכר, ואין בזה כל עניין, ואין בזה כל ממש, אבל לא כך כתוב ברמב״ם. כך כותב החזון איש ביודע עצם סמכי, ועוד מעט נגיע לדברי החזון איש, וגם הוא נוקט כדבר פשוט, שאין כל ממש בגוי שמקיים מצוות של תרי"ג, שהוא אין לו כל קשר עליהם. ורב מוישה גם הוא נקט כך בפשיטס, אבל הוא כבר נשאל על פשוט דברי הרמב״ם, יורד דייב, חלק בי סימן זין באיגרס מוישה, ורב מוישה נדחק עד למאוד לפרש את דברי הרמב״ם בשלושת המקורות בדרכים רחוקות. ואני אומר, הוא אמס יוירה דרכוי, אין מקום לפרש את דברי הרמב״ם בדרך אחרת, והדברים ברורים, וזה דעת הרמב״ם שגוי יכול לקיים תרי"ג מצוות מלבד מצוות בודדות, ויקבל עליהם שכר. אז מוישה יש לו שתי טענות. טענה ראשונה, הרמב״ם לא יכול לחדש חידוש כל כך עצום, בלי מקום בדברי חז"ל, ולא מצינו מקור בדברי חז"ל שגוי יכול לקיים מצוות שלנו. אז באיזה שם בעוד מספר דקות אנחנו נביא שבע מקורות מדברי חז"ל, אני הזיתי מבבלי, מירושלמי, מהמדרש, שכל אחד משבעת המקורות יכול להיות בסיס לדברי הרמב״ם, שגוי מקבל שכר על מצוות, שהוא לא נצטווה בהם מצוות שלנו, מצוות של התרי"ג, אבל אני הזיתי, יש לפחות שבע מקורות שמהם אפשר להוציא את היסוד הגדול הזה. רב מוישה שואל שאלה נוספת. וגמור בקדוש דף למד א', כתוב על רב יוסף, שבתחילה הוא היה חושב שגור מי שאין המצווה ואויסף ממי שמצווה ואויסף, מי שלא מצווה, והוא מקיים את המצוות גדול ממי שמצווה, כי הוא מתנדב, הוא עושה יותר ממה שהקודש ברוך הטיל עליו, ולכן הוא נשגב יותר וחביב יותר ממי שסך הכל ממלא את חובתו. אבל אחר כך הבין רב יוסף, כמי שאומר, כמו שאומר רב חנינה, עוד למצווה ואויסף, ממי שאין המצווה ואויסף. ויש שני פירושים בראשונים שם במקום, למה באמת המצווה ואויסף גדול ממי שאין המצווה ואויסף, לכל רב, מסתבר צפי כמו האבא מנה, מי שמתנדב, הוא עושה מעבר למה שהוא חייב, למה איננו חביב יותר ממי שממלא את חובתו. אבל שואל רב מויש, אם נקבל את דברי הרמב״ם, נמצא שגוי שמקיים ציציס ותפילה וכל יתר המצוות חביב יותר מיהודי, כי הוא אין המצווה ואויסף, יהודי מצווה ואויסף. אז נכון שלהלוך הגוי לא מצווה ואויסף, אבל איך יכול להיות הווה מיני שואל רב מוישה, שגוי חביב יותר מיהודי כאשר שניהם מקיימים את אותם המצוות? ואני תמה. ואני תמה על הראייה הזו. גודל המצווה ואויסף, או לחילופין גודל מי שאין המצווה ואויסף, זה רק קנה מידה אחת בחביבותם, בחשיבותם של עושי מצוות, אבל לא קנה המידה הבלעדי. יש אבני בוכה נוספות, ויש קנה מידה נוספים. אז בין יהודי ליהודי, אפשר לספק מי גדול, מצווה ואויסף או אין המצווה ואויסף, כך גם בין נוכרי לנוכרי. אבל בין ישראל לנוכרי, אמנם רבי עקיבא אומר חוב אבודם שדיברו בצלע, ומפורש המשנה אומרים שהכוונה לכל אדם, כי עוד אומר שלא היה יהודי, עוד אומר שלא היה אדם, לא היה יהודי. היהודי הראשון היה אברהם אבינו. מפרשים הראשונים כבר חוב אבודם שדיברו בצלם, הכוונה לכל בני אנוש, כולם דיברו בצלם אלוקים. אבל המשנה ממשיכה ואומרת, חביב וניסחול שנקרו בונם למוקות. חביב וניסחול שנקרו בונם למוקות. וישראל חביבים לאין ארוך ולאין גבול ולאין שיעור יותר משאר בני אדם. אבל פי שכולם חביבים משום שנברו בצלם אלוקים. אבל יהודים חבובים משום שהם בונם של אלוקינו. ולכן הם חביבים פי אלף, פי אני לא יודע, פי אין סוף מכל שאר בני אדם. ולכן, גוי, ש...
שאין המצווה בויסה, ישראל מצווה בויסה, גם אם הוא אומר, כל מי שאין המצווה בויסה משיב בויסה, אבל עדיין יהודי חביב יותר מנוכרי. ויהודי בין מצווה בויסה, בין שאין המצווה בויסה לעולם, קיום מסורתיו חביבים יותר ונשגבים יותר וחשובים יותר, קיום אותן המצוות על ידי נוכרי, בין אם הוא מצווה ובין אם איננו מצווה. משום שחביב אין יסוד שני קורבונן במוקם גובר על הגודל מי שאין המצווה בויסה ומי שמצווה בויסה, ולכן אני לא רואה בכלל קושיה, או בוודאי לא קיימה. וגם לפי ההבה מנשא רבי יוסף, עדיין יהודי שמראה את חובתו חביב יותר מנוכרי שאין המצווה בויסה, משום שהוא יהודי ומשום שהוא בונם למוקם, ולכן חיבה יתרה נודעת להם שנקרו בורם למוקם, ואני לא רואה כל קושיה בהנחה שבדברי הרמב״ם הוא אמס יורדה ארכוי, כך כוסף הרמב״ם, ובכל אחד משלושת המקורות שבדברי הרמב״ם הדברים ברורים עד למאוד. אז מניין למד הרמב״ם הלכה המחודשת? אולי הוא לא נצטווה, ואף על פי כן קיום את כל המצוות, הרי שאדם יכול לקיים מצוות אף על פי שלא נצטווה בהם. והרי נחלקו הראשון, מה הדין היה לברום, ובלי יצחות בלי ינקב לא, וסקטוי של דין יסור או דין בנויח. ובשאלה הזו כבר דנים הרמב"ן על התואר, והחידוש הרם בסנדן דף נון חס, ורשי בקידוש דף יוד חס, והמשל המלך כתב ספר שלם, שרוב רובו עושה את הפרושס דרוכם, עוסק בשאלה הזו מה הדין היה לאוי. אם נאמר שאוב הזה קדוש שם היה להם דין בנוח, ויאפל פיקם כי אם הוא תרייג, אולי אפשר ללמוד מהם שגם לדורות עולם לא יכול לקיים תרייג מצווה. בקל אפשר לדחות את הראייה הזו, משום שהרבה פעמים כבר אמרתי, ואני חושב שחזרנו על הדברים לפני כמה שבועות, אני לא זוכר מתי, אבל לאחרונה חזרנו על הדברים. מה שאמר רב חיים בריסקוב, והדברים כל כך ברורים שהם רב חיים לא היה אומר את זה, אני הייתי אומר את זה, ואם אני לא הייתי אומר את זה, כל אחד היה צריך לומר את זה. אמר רב חיים, וכך כתוב גם בסטנצל. עד כאן לא ינח לכו הראשון והאחרון הם בקשר לאובויס, אלא איזה דין היה להם, דין ישראל או דין בנויח. משום שיש מקום לומר, כל עוד לא ניתנה דין ישראל, איך יכול להיות דין ישראל? כל עוד לא ניתנה תורת ישראל, אין דין ישראל. אבל ברור כשמש, שאברום יצחק יעקב לא היו נוכרים. וזה זה אברום מסגבי נאי, מה עכשיו לספר? הרי רק פרי יחשוב ויספק אם אברום יצחק יעקב היו יהודים או לא. עם ישראל התחיל עם אברום בברית בין הבשורים, הוא היה היהודי הראשון, ולכן קדוש הישראל ודאי מתחילה עם עובד הקדושה. ומן הסיבה הזו אמרו חז"ל, אין קורן עובד זה לא נשלוי שם. נויח לא היה יהודי. עוד המראשון לא היה יהודי, ולכן הם לא אבו ישראלו. יצאנו מהם, אבל הם לא אבו ישראלו. יעקב אבינו למד את השם ועבר, הוא למד בישיבה של גויים. זה מעניין, אבל את תורת ישראל הוא קיבל מיצחוק. מסע באברהם, שם ועבר היה ישיבה של גויים. יעקב אבינו למד שם, כי לא הייתה ישיבה יותר טובה. אז הוא הלך לשם. אבל אברום יצחק ויעקב היו יהודים, ולכן איך אפשר אדמות גויים בזמננו לא עובד הקדושים? אבל יש תויסס בגובה מציעי דף עין, אמנם חידוש מדהים, אבל כך כתוב בתויסס, תויסס כותב בגובה מציעי דף עין, שגוי שלא לוקח ריבית יקבל שכר, וכך התויסס הוכיחו מהגמורה, שואלים התויסס, אבל גויים לא נסתבו בריבית, אז למה יקבל שכר? מתרצים את זה שני תירוצים. תירוץ אחד, שבכלל גזל של בני נויח גם ריביס. פירוש מדבריהם, שבע מיצס בני נויח שבע יסודות נרחבים, לא כמו תרייג שלנו. בתורה שלנו יש להבים חלוקים על הגניבה, על הגזלה, על ריביס, על עינוה, אבל שבע מיצס בני נויח הם שבע יסודות כלליים שעניינים רבים כלולים בהם. ולכן כותבים את היפריס, גזל שבני נויח נצטבו בו כולל ריבס. מעין דברי הרמב״ן בפרשת השבוע בפרשת ויש להחלקה בשמן ולוי שדין משל בני נויח כולל את כל החוי שמשפות. תוי התויסס אומרים גזל של בנויר כל הריבס. אבל תירוץ אחר כותבים התויסס. גוי באמת לא תצטבו על הריבס. אבל כמו אברום אבינו, שקיים כל התויר הכולת שלו, ניתנו כך גם בזמננו גוי, שיקבל על עצמו איסור ריבס, יקבל שכר, כמו אברום אבינו, שקיים כל התויר הכולת שלו, ניתנו. הרי שהתויסס למדו, מאברום אבינו לגויים לדוירויסיהם. אז מה הפלא שזה המקור של הרמב״ם? זה תויסס, אז הרמב״ם סברו כמו התויסס. וכשם שהתויסס למדו מאברום אבינו שקיים כל התויר הכולות של הנינו שגוי שימנע מלכי חסיריס יקבל שכר, זה יכול להיות מקור של הרמב״ם, והרמב״ם סביר עליי כתויסס, ואין בין ריבס לשאר המצוות. מה בין ריבס לשאר המצוות? וכשם שכתבו התויסס מגב הריבס, שההלכה הזו נלמדת מאברום אבינו שקיים כל התויר הכולת של הנינו, כך דם דעת הרמב״ם לגב הכל, תל יג מצווס של התויר. זה מקור אחד אפשרי, מקור שני מביא אותנו לעבוד אזור הגמר ומדל ובו וכמה למתחס ומדל. אפילו נוכרי שיועסק בתויר ההרי הוא ככוין גודל שנאמר, יקורא עם הפנינם אפילו גוי שיועסק בתויר ההרי הוא ככוין גודל. אם תרצה לא אמר שגוי שעוסק בתויר זה רק הכשר מיטרת, זה לא יותר חשוב מהמצוות בעצמם. בשום מקום לא אמרו חזל שגוי ששומר שבע מצוות הוא ככוין גודל. הוא ודאי לא ככוין גודל. סך הגול הוא גוי טוב. מה, איפה הוא ואיפה כוין גודל? אמרו חזל נוכרי שעוסק בתויר, הרי הוא ככוין גודל. ובהכרח שכשהוא עוסק בתויר יש כאן חשיבות סגולית של תלמוד תויר. אבל הם לא נצטבו בתלמוד תויר, להפך, כמו שואלת, אני לא חושב שעוסק בתויר החייבי, זה יכול להיות ככהן גודל, וגמור מתרצת בשבע מצוות דידי. נמצא שכשגוי עוסק בתויר, באותם חלקי תויר שהוא רשאי לעסוק בהם, בהלכות שלו, כשהוא עוסק בתויר, באותם חלקים שמותר לעסוק בתויר, יש כאן חשיבות סגולית של תלמוד תויר, ורק לכן אמרו חזל, שהוא ככהן גודל. משום הכשר מצווה, ודאי שהוא לא ככהן גודל. הכשר מצווה לעולם לא יכולה להיות חשוב יותר, לא יכול להיות חשוב יותר מעצם קיום המצווה, שהוא לומד כיצד לקיים אותם. הוא בהכרח מדבר חזל. כשגוי עוסק בתואר בעיתר, הוא לא מחויב בתלמוד תואר, אבל יש בזה חשיבות סגולית של עוסק בתואר, ולכן אמרו שהוא ככהן גודל. מקור נוסף לדברי הרמב״ם, הוא פטור מתלמוד תויר. אבל במידה שמותר לעסוק בתויר והוא עוסק בתויר, יש כאן סגוליות של תלמוד תויר ולכן הוא ככהן גודל. אני חייב להודות שהמאמר הזה תמיד היה תמוה בעיניי. גוי יכול להיות ככהן גודל, למה לא יכול להיות כמדבורי? הלו, השבט הקדוש מכל יוד באיזשהו סטייקו שבט לאים. שבט לוי גם הוא מחולק לשניים. ומשפחת הכהנים נשגבים וקדושים יותר מהלווים. והקדוש מכל הכהנים שבעולם הוא הכהן גודל. כל נוכרי שסך הכל עוסק בהלכותה בשבע מצוות הוא ככהן גודל. תמיד הדברים היו טעים בעיניי. וכיועץ בדובר אני מתקשה שנים רבות לדברי הרמב"ם בספר חשמית ויועילו. כאשר הרמב״ם מדבר על שבט לוי, והרמב״ם מסיים כל בן תויר אמור לדעת לדקלם את הרמב״ם, אבל לא כולם שמים לב לחידוש עצום שבדבריו, לא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל בואי אלוהים, מכל באי עולם. אשר נכון הרוחוי, ואבינו מדוי, למה לפני אשר לא הודיעו שלכו לשאור, זה לדעו זה שם, אוי לחיו שכבי שעשור לכם, וכו'. הרי זה נזקדש קוידש קוש. והוא מצטרף לשבט קוראוני. וגם הלא שנרם במשמע כל איש ואיש מכל באי עולם. כל גוי מצטרף לשבט לוי? שבט לוי? מילא יהודים בשאר השבטים יכולים לצטרף לשבט לוי? מה יש לגוי לשבט לוי? אבל כך לא יכול להיות כתוב ברמב״ם. הרי זה נזקדש קוידש קוש. אז מצאתי תגלית מדהימה במדרש, מדרש רבה, ברשס רבו, פרשס נוסוי, לא ברשס, מדרש רבו, פרשס נוסוי, תמיד בו רבו. שם כתוב, אקום, שאויסליק בתוירה ונס גייר, הרי הוא ככהן גדול. זה כבר משהו אחר. אויסליק בתוירה. ומתוך עסק התוירה, דבק בקודש ברוך הוא נכנס לברית ונס גייר, ככהן גדול, אף על פי שהוא גר. סך הכל הוא גר, הוא בא מזרע פסול. אבל עוסק בתוירה ונס גייר, הרי הוא ככהן גדול. אפילו שזה קשה לי ישבו בבבלי, כי הגמור השואלת, נוכלי שעוסק חייב פה יסתור חייב מיסה בשבע מיצוס דידי. אם הוא נס גייר, מה פתאום שבע מיצוס דידי? אם הוא נס גייר מותר לו ללמוד. אבל כך עשו במנש לפחות. וכך הייתי נוטה לפרש את הרבה, כי אני באמת תמיה. אני באמת תמיה. אדם שנכוינו רוחוי והבינו עם הדוי, לעמוד לפני השם לאהוב דוי ולשורסוי, ולדעת את השם. מה יותר טבעי מאשר להתגייר, להצטרף על הקודש ברוך הוא, להיכנס לברית. אם אתה יודע כל זאת, למה אתה עומד בחוץ? אתה עומד ליד השער, אתה עומד ליד הדלת. אדם שמקדיש את כל חייו, למה זה בני השם, לאהוב דוי ולשורסוי, למה הם בחוץ ולא מבפנים? אז אולי גם כמון את הרמב"ם. אם הוא הבין והוא מוכן ברוחוי בנפשוי למה לפני השם לעוד ולשורס על הדיוס השם, אז מנסם הכוונה שהוא מתגייר, ואז הוא נזכר לשקודש קודש שמה, אבל הרמב"ם בכל זאת לא כותב שהתגייר. אז במדרש אנחנו מוצאים נוח לי שעוסק בתוירה ונזכר, אבל לא משמע כך בבבלי, לא מתוך הסוגיה, מקוש עשה גבוה ומתירו עשה גבוה, והדברים החודשים. אבל מכל מקום לענייננו נראה, הלא ברור כשמש, שנוח לי שעוסק בתוירה ככהן גדול משום הסגולה מיוחדת של תאונת תוירה, לא משום איך שמצווה. הרי אלא, אף על פי שפטור מתאונת תוירה, אבל בכל זאת הוא לומד, ובמה שמותר לו ללמוד, יש לזה חשיבות של תאונת תוירה, והרמב"ם סבור, כך גם לגבי שאר המצוות, כמו לגבי תאונת תוירה. לעצם המאמר, נוח לי שעוסק בתוירה הרי הוא ככהן גדול, יש פירוש בסמק, שמאוד מתיישב על הלב, אבל בכל זאת הדברים החודשים, כותב הסמק בהקדמה שלו, והוא היה מבעלי התויסוס, ספר מיצוס קודם, שני ספר מיצוס, שלוש ספר מיצוס, חוברו על ידי בעלי התויסוס, אחד מהם, זה הסמק, בסמק עובר, כבון החזל. כשם שבעם היהודי, הנבחר ביותר, החשוב ביותר, הוא הכהן גדול, ואנחנו מצווים לגדלו ולרוממו, כך, נוכרי שעוסק בתוירה הוא הנבחר מכל בני עמו, ומצווים לכבדו ולרוממו. כך פירש הסמק. אין משוואה בעצם בין אותו נוכרי שעוסק בתוירה וכהן גדול מבחינת הקדושה, אלא כשם שאצל בני ישראל הכהן גדול הוא הנכבד וכל יתר אחיו, כך נוכרי שעוסק בתוירה הוא הנעצר והנכבד מכל בני עמו, כך פירש הסמק את דברי חז"ל, נוכרי שעוסק בתוירה הרי הוא ככהן גדול. מקור שלישי, סוגיה גדולה, אבל יזור סם מחדר. שם יש מחלוקת בגמור, מי הוא גר תוישוף? גר תוישוף הוא נוכרי, אבל יש לו זכויות מיוחדות, בעיקר בשני תחומים. אנחנו מצווים להחיותו, כשם שאנחנו מצווים להחיות את בני עמנו, כך גם גר תוישוף. והוא רשאי לגור בקרבנו, בירד ישראל, לכן הוא קרוי גר תוישוף. מי הוא גר תוישוב? ואיך גוי מקבל את הסטטוס, את המעמד של גר תוישוב? יש שלוש כיתות בגמור בבית הזור סמטר. ואחד מנדומר, כבל אולף שלו אל העבד הבית הזור, די בכך. לאידך מנדומר, וכך נפסק ברמב"ם, כבל על עצמו את כל שבע מצוות בני נוח. אבל אחר הם אומרים, כבל על עצמו, כל התוירה כולו ואוכל נבלת. נבלת מותר לו לכל, כי להגי כתוב בפסוק, בגר אשר בשיעור איכות תתננו אביוך, אלא זה איך אפשר לצפת ממנו, לא לכל נבלת. אבל כל שאר המצוות צריך לקבל את עצמו. תמי החזוניש, ויורדי עצם אסם החי. מה לנו וקיום מצוותיו של גוי? איזה חפץ יש לנו שיקיים את המצוות? וכי יש בהם ממש, כך תמי החזוניש. הלא הוא לא נצטה ואין לו קשם תרג מצוות, והם ממש במצב. אז מה פתאום נצפה ממנו לקיים תרג מצוות כאשר אין בזה כל עניין ואין בזה כל ממש, תמי החזוניש. אומר חזל יש פירוש שבעיניי הוא דחוק עד למות. בעצם הוא עושה מעשה כוף בעלמה. אבל כדי שלא נלמד ממעשיו הרעים, לכן הוא צריך לקיים מרוצה, אתה רוצה לגור ביצע סול, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו ילמדו מעשים רעים, ולכן אתה צריך לקיים את כל המצוות. ואני תמר. אני מבין שאנחנו מצפים שהבנות שלהם ילכו בצניות, כדי שלא יחתיעו את בנינו. אנחנו מצפים מהם שלא יתאכזרו אל הבריות. אבל מה לנו שישבו בסוכה? מה העניין יש לנו שיתלו דלת מינים? מה החפת? גרת לא ישוב כתוב כל המצוות, וזה כבר כולל אחרי גם תפילים, לא כדברי הרדב"ז לגבי דברי הרמב"ם. אז מה העניין יש לנו שילבש ציצס ויעבור לבית הכנסת וישב בסוכה ויוכל מצה? מה? וכי הבנים שלנו יתקלקלו, גוי לא נוטל אולם, מה הדברים כל כך רחוקים? ומשום כך נראה לי שמכאן עמד הרמב״ם לא, כשגוי מקיים מצוות של יהודים הוא מקבל שכר. אמנם הוא לא חייב, אבל גר גוי שוב, לפי שזה שכר, אבל אנחנו מצפים ממנו משהו יותר משאר הגוי. משהו מעבר למה שהוא נצטווה. אם אנחנו מסביב להחיות אותו ולאפשר לו לגור בקרבנו, הוא צריך לקבל על עצמו יותר. אבל מכל מקום, מכאן עמד הרמב״ם, כשגוי מקיים מצוות, יש בזה חשיבות מסוימת, יש בזה עניין, יש בזה חיבה, והוא מקבל שכר. אז אמנם להלוך הפוסק הרמב״ם לא קשית השכר, אלא די שיקבל תר שבע מצוותיו, אבל אין זה משום שהרמב״ם צבור כמו חזוני שאין ממש בשאר המצוות, אלא משום שאנחנו דורשים את זה ממנו. משום שלקבל ממש לגרתו ישבו צריך לקיים את המצוות שהוא מצווה בהם, שהקודש ברוך הוא דורש בהם, ולא מעבר לכך. אבל אין הכרח שיש מחלוקת בעצם מהות ההנחה, ההנחה היסודית, שיש ביד גוי לקיים מצוות, ויש ממש במצוותיו, וזה מקור שלישי שהרמב״ם אפשר שלמד ממנו, שגוי יכול לקיים גם שער מצוותו ויקבל שכר. מקור רביעי, חמישי ואולי שישי, שקשורים זה לזה וקרובים זה לזה, וכולם צדיק בייס ומדבייס כתוב בגמור. צדיק בייס מדב. 30 מצוות קיבלו עליהם בני נויה ואינם מקיימים אלא שלושה. ומהם 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נויה? רש"י כותב שם במקום, אינני יודע מה הכוונה. רש"י כותב שהוא לא יודע לאיזה מצוות קיבלו חז"ל, 30 מצוות קיבלו עליהם בני נויה. אומר הרמ"י פעם, כאשר אנחנו מצטרפים את כל השיטות השונות, בסנהדר נון חס נון תס, איזה הם שבע מצוות בני נויח, אנחנו מגיעים ל-30 וזה כוונת חז"ל. הפירוש הזה תמוה משני טעמים. קודם כל, זה בכל זאת שיטות שונות. אף אחד לא אומר שבני נויח מצווים ב-30. סך הכל יש שבע, אלה שיש מחלוקת. אז מה פתאום קיבלו על עצמם 30 מצוות? חוץ מזה, אני ספרתי ובדקתי וסך הכל מגיעים ל-13, ל-14. זה רחוק מאוד מ-30, אני לא מבין את החשבון של המאמי פנו. כשמצרפים את כל השיטות גם יחד, אנחנו רחוקים מ-30 מצוות. כנראה שהרמב״ם פירש שלא מדובר במצוות שהם מחויבים בהן. אלה שכך מעידים חז"ל, קיבלו על עצמם 30 מצוות. וחז"ל מגנים אותם, קיבלו על עצמם, והם לא מקיימים אלא שלושה בתוך ה-30 שקיבלו על עצמם. משמע. שיש חשיבות ויש ערך מסוים, קיבלתם עליכם מצוות, הקודש ברוך הוא מצפה שתקיימו מה שקיבלתם על עצמכם. הרי שיש חשיבות כשגוי מקיים מצוות מעבר למה שנצטווה, כי רק בשבע מצוות נצטוו, וחז"ל אומרים שקיבלו על עצמם 30 מצוות ואינם מקיימים אלא שלושה. ומאין דברי הבבלי אנחנו מוצאים בירושלמי, אבל עזור אותה סומד על הפלג שירושלמי מדבר על יוסד לובי ולא על העבר. בבבלי מדובר בעבר, וירושלמי אומר שלאוסד לא אבוי, כולם זוכרים את הגמור בתחילת עבוד הזור, אדם פייס, דב ג' ליוסד לא אבוי, כאשר הקודש ברוך הוא יבוא לחגוג עם בניו, ולשפוט את העמים, ופתאום כולם יהפכו לצדיקים גמורים, ובעזות מצח שאין דומה לו, יאמרו הרומיים, כל מה שעשינו, עשינו רק בשביל ישראל, כן. לכן החרפתם את בית המקדש וטבחתם ולא חמלתם ורצחתם. כל מה שעשינו, יאמרו הרומיים, לא עשינו אלא בשביל ישראל. וכך אמרו הפרסים, וכך אמרו כולם. ובסופו של דבר הם אמרו, רבנו שלנו, תן לנו צ'אנס, תן לנו עוד צ'אנס, תן לנו מצוות, תן לנו לנסות, הוא ייתן להם מצווה. סוכה ומויצה חמה מנהרתיקה, וכל אחד עומד בסוכתו, אז בירושלמי יש הרחבה של העניין הזה, מה שיהיה לי עושה. לבואי, שם כתוב, שהגויים יקבלו לעצמם 30 מצוות, לא רק מצווה סוכה, 30 מצוות, ולא יקיימו. וזה מעין הבאברי, שהבאברי מדבר על העבר, בחור לצדק בית, וירושלמי מדבר על העתיד, אבל זה רבתת, וכן זה כתוב בבראשית לבית צדק ח', ושם כתוב, להד יתפלן וצצס, ועוד מצוות שיקבלו על עצמם, וגם במקורות האלה, שר שיש מקור לדברי רמב״ם, גוי יכול לקיים מצוות מעבר לשבע מצוותיו, ויש בזה ממש, ויש בזה חשיבות מסוימת. מקור נוסף מעניין בקהלת רבו בפרק הראשון. שם כתוב של יוסף לבא הקודש ברוך יוציא קרות. כל מי שלא אחר פה שחתיו, יבואי וייטל צחורי, ופתאום יתור ארוך, ארוך למדי. ארוך מדי. הקודש ברוך יסתכל על החבורה הזאת, לא יאהב את זה. לא, יבטלו את הקרות ויוציאו קרות אחר. כל מי שלא יאכל, נבל את הטריפס, קוצים ורמושים בבוס אחד, יאב אבית לסחורי, ואז התור יהיה קצר הרבה יותר. כי בקורות הראשון, כל המוסלמים יעמדו שם, גם הם לא אוכלים חזייה. קורות השני, שמדבר על נבל את הטריפס, קוצים ורמושים, רק אנחנו נהיה שם. בכל מקום, משמע, ש... יש מקום לטיפוע שכר, הם לא אכלו חזיו. אבל זה לא אחד משבע מצוות מנוח, הם המציאו מצווה, זה לא נצטבו מעולם לא לאכול חזיו. אבל יש מקום לטיפוע שכר, התקבלו למצווה, לא אכלו בו שכר, זה ממש מלאכול שיש מקום לתת להם שכר. אולי מקור נוסף, אבל רחוק הדבר שעלם במוכיח מהגדתם, מהמדרושים, אבל אפשר, מכיוון שעצם הנחת היסוד הוא לא לגמרי הנחה היפתית בדברי הרמב״ם, זה לא חלם מייס, אין מונעים ממנו, מאפשרים לו, מעלים אותו, אבל יכול להיות שהרמב״ם הוא חייסוד גם בממרי דיאגד הזה. מקור נוסף האחרון ברשימה של ירושלמי במסכת מיוס בית המדרת, יש שם סוגיה מורכבת, אבל לפי פירושה פני מוישה, שם ירושלמי, יוד בית המדרת במסכת מי משמע, שגוי יכול לקבל על עצמו את המצווה של תשומת המייסס, ואם הוא קיבל על עצמו להיזהר בתשומת המייסס, אסור להכיל אותו תבל. הרי שיש תוקף בקבלה הזו, והוא מקבל שכר על קבלה הזו, ולכן אם הוא מקפיד בתשומת המייסס, אין מאכילים אותו תבל, כך לפי פירוש הפני מוישה, שם ביושר ממסכת מי דפיות בעזם. הרי אלן 7 ו-8, אני לא עשיתי את החשבון, כמה וכמה מקורות מדיבר חזר, מן הבאברי, מן הירושלמי, מן המדרושים, מקורות אפשריים שמהם הרמב"ם מוציא את החידוש הגדול שבדבריו, שגם גוי יכול לקיים מצוות של ישראל, ולפי הרדב"ז מוכרח להדי, וכך מדיבר הרמב"ם בהלכות מילה, בין בתחום שבין אדם לחברו, ובין בתחום שבין אדם למקום, ויקבל שכר, ואני חושב שחידוש הגדול ביותר שבדברי הרמב״ם זה דווקא לגבי מצוות מילה, כי אילולי דברי הרמב״ם היינו אומרים מילה זה אויסרס קודש בין הקודש ברוך הוא בינינו, בין אברום אבינו וזר הדרבד, וזר אברום זה רק לעל ישראל, ואף על פי כן כותב הרמב״ם, כשגוי רוצה לקיים מצוות מילה מותר מול אותו, והדברים מחודשים עד למאור. אז התחלנו את השיעור, עם יעקב אבינו כשהוא מתכונן למפגש עם עשיו, ואחרי שהוא נפגש עם עשיו, הוא נשאר וחוזר בסולפח עם קטנים ויאובק איש אימו. ובמאבק הזה, יעקב גובר על סורי של עשיו, וכל הראשון יפרשו, זה לא היה מאבק בין אדם מסוים למלאך מסוים. זה היה מאבק על כל הקופה, כמו שאומרים, על כל העתיד של כלל ישראל. כך מבוא ברמב"ן על התורה, כך מבוא בסויה. עניינים רבים ונשגבים נאמרו בסוגיה הזו, בפרשה הזו, כשיעקב הובינו נאבק עם סטורוי של עשיו. וכאשר סטורוי של עשיו לא מצליח לגבור על יעקב, ויעקב לא יוכלו ויגע בכך יורכוי, אחר כך המלאך אומר, שלחני כי יורו השחר, הגיע זמן אלוהי משיר, ויעקב אומר, לא ישלח אחו כי הם ברחתוני, ויאמר אליו מה שמך, ויום יענקה ויום לא יענקה ויום לא יישים חוקים ישראל, כי סוריסו הם אלוקים והם אנושים בטוחה. ואני חושב, עומק הדבורים, יענקה בבינו יש לו שתי שמות, יענקה וישראל. שני השמות שרומזים לשני תקופות, לשני דברים שונים. שם יענקה מטביע, מסמר, רומז על המאבק שבין יעקב לעשיו. שני פירושים אנחנו מוצאים בתורה לשם יעקב. כאשר יעקב יוצא לאוויר העולם, עובד קורא לו יעקב, ולפי פירוש אחר ברש"י, ויקרא לו הקדוש ברוך הוא קרא לו יעקב, יודוי אוחזת בעקב עשיו. המאבק הזה התחיל עוד בבטנה של רבקה, וישראל תצאו הבונים בקרבו. היו מרידים הנחל על שני הלומויס, כותב רש"י. וכשהם יוצאים לאוויר העולם, הם נאבקים זה בזה, ויודו יחזת בעקב עשיו. וכאשר יענקו מוצאים עשיו בחוכמתו, את הבחור ואת הברוכה, ועשיו צועק, אך יקור שמו יענקו ויעקב אין זה פעמיים. יענקו רומז על המאבק, שעדיין ניטש, אבל אחרי שיענקו מנאבק עם סטורי שלו, ומלך רע, בעל כוחוי, עונה אומן, ומאשר את הברכות שיעקב קיבל ביצחק. אז, אומר הסור של עשיו, כי סוריסו עם אלוקים ואנושם ותוכל, נמצחת אותי. ורש"י כותב, ישראל זה מלשון שררה. העובד הקדושים, כפי שאמרתי מקודם, שלושתם היו יהודים. אז אנחנו מתייחסים לאברהם, אבינו הראשון משלושת האבות. אבל אני חושב שכלל ישראל מתחיל עם יעקב. יעקב מקבל שם ישראל, ועל שמו נקרא העם כולו. הרבה פעמים ציטטתי מן הזוהר. הזוהר אומר, ישראל זה חמש אותיות, וחמשת האותיות שבשם ישראל, הם האות הראשונה שבשמותיהם של שלושת האבות וארבעת האימהות. יוד זה יצחק ויענקו, שין זה סורו, ריש זה רבקה ורחל, אלף אברהם, למד לאה, משום שיענקו בשורש של שמו עשרי כולל בקרבו את כל הכוחס, את כל המידות של שלושת האבות וארבעת האימהות. ולכן הוא זה שמייסד את כלל ישראל. אברהם היה לו יצחוק, אבל היה לו גם ישמואל. גם ישמואל יצא מחל הצל, וישמואל נדחק החוצה. יצחוק זכה ליעקב, והוא ממשיך את השרשרת, אבל היה לו גם עשיו, ועשיו לא משלנו. לא היה יהודי, יעקב הראשון שביתו זה שלמה. והוא זוכה ליוד, בייס, שיפטי, כל שם היסוד של כלל ישראל, ולכן העם נקרא על שמו. לא על שם יעקב, כי יעקב זה עדיין תקופת האי-ודאות, תקופת המאבק, תקופת היודו יחסת והקייבי זו, ויקרי ניצה פעמיים, אבל כאשר יעקב גובר ניצחון סופי על סורי של ניסות, וסוריסו הם אלוקים ואנושם בטוחם, הלשון שררה, אז הוא מקבל שם ישראל, וזה תחילת האומה שנקראת על שמו של יעקב אבינו כלל וזה עומק שני השמות של יעקב. והמלאך אומר ליעקב, כי סוריסו הם אלוקים ואנושם בטוחל. ויעקב רק, המלאך רק מודיע ליעקב שהקדוש ברוך הוא זה שייתן לו שם ישראל. אז אברהם אבינו איך הוא קורא לקדוש ברוך הוא. ויקרא שם, קהל אלוקי עולם.
אצל אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא היה כאל אלוקי אוהלו. יעקב אבינו עושה מזבח ויקרו לו כאל אלוקי ישראל. כי אצל אברהם אבינו עדיין לא היה כאל אלוקי ישראל. עם ישראל עדיין לא היה. והשם ישראל עדיין לא בא לעולם. אצל אברהם אבינו היה כאל אלוקי אוהלו. אב המון גויים נסתיכו. אבל יעקב הוא זה שלראשונה אומר כאל אלוקי ישראל. כי אצל יעקב אבינו מתחיל כלל ישראל, ביוד בית שפתי קוף, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם, כולם הם אבני היסוד של כלל ישראל. וזה פשר שתי השמות. אומרים חז"ל, כל הקורא לאברהם אברהם, אוי ובעשי. אבל מותר לקרוא לישראל גם יעקב. יעקב לא הפסיד את השם יעקב, אלא צורף לו שם ישראל. המלאך אמר, לא יועיד יעקב, ישמחו כי הם ישראל. אבל בהמשך הפרשה, כאשר הקודש ברוך הוא נגלה ליעקב אבינו, ויראו אלוקים על יעקב אוהד ובוהם הפדן ארום ויבורך היסטה ויועם אלוקים, שמחו יעקב. שמחו יעקב, מעתה ועד עולם. שמחו יעקב, לא יקור שמחו יעקב כי הם ישראל, ישמחו ויקרא שמו ישראל. הרבה פעמים בעבר כבר אמרתי בשם חסם סייפה פירוש מדהים, מדהים. אומר חסם סייפה, יעקב ישראל זה בגמטריה קרס אותו. היעקב אמר לך, לא יכול היה לסבור את זה. איך נצפה מסורת של עשיו לתת שם ולהתאבד? מה? מלאכים לא נוטים להתאבד. מהסורת של עשיו שהוא השטן בעצמו ייתן שם קרס אותו. ולכן המלאך אומר, לא יקור את שמחו יעקב, רק ישראל. גם זה היה די קשה לו. גם זה היה די קשה לו, כי סירו ישראל מלאכים ואנושם בטוחיו. זה היה הודעה על התפוסה. אבל יעקב ישראל זה קרס אותו, ולכן המלאך אמר, לא, לא עוד יעקב, כי אם ישראל, אבל הקודש פה הוא אומר, שמחו יעקב. יעקב ישראל זה קרס אותו. פירוש נפלא. ואני לא נוהג לבדוק אחרי החסם סויפר, אבל משום מה כאן כן בדקתי וראיתי שזה כלל לא מתאים. כי יעקב ישראל בגמטריה 723 וכלל סוטון זה 729. אז על מה מדבר החסם סויפר? זה פירוש נפלא, אבל אם הארתמטיקה לא נכונה, אז איזה פירוש יש לנו? ורק אז עלה בדעתי רעיון נשגב ומדהים. רש"י מביא מחז"ל, פרשס בחוקו ישראל, בחמישה מקוימת כתוב יעקב מולי כנגדו, בחמישה מקוימת כתוב אליהו חוצר. כי יעקב נטל עירבון מאליהו. אליהו הבטיח לו שיובה ויבסק הוא ללבונוב. המר"ן מסביר חמישה וובים כנגד חמש אצבעות בכף ידו של אדם, כי ווב דומה לאצבע. ולמה חמש אצבעות? כי יעקב דרש מליאות כי עסקה ושבועה, הוא לא הסתפק בהבטחה בעלמה. וליאו נשבע ליעקב ותקי עסקה שיבואו וייבשר גול הלבון והוא נטל פיקדון עירבון חמש בובים. ולכן, כאשר מדובר בהקשר של הגאולה העתידו, יעקב זה עם ווב. ויעקב עם ווב זה בדיוק 729. עוד שש. וזה הגמטריה של קרסות. כאשר יעקב נפגש עם עשיו, והם מחליפים דברי נימוסים, ועשיו מזמין את יעקב לבוא איתו, ויעקב אומר, ונוכי אסנה עלו לאיתי עד אבוי ארדוני סעירו. ורש"י כותב, יעקב לא קיים את ההבטחה הזו. אומר רש"י, הכוונה לסוף הימים. יעקב ועשיו אמורים ועתידים עוד להיפגש בהר סיון. ביום המשיח בציון, לשפוט את הר עשיו והויסו לשם המליכו. זה הכוונה של יעקב. יעקב אומר, אונו יחייס נהר ולעיתי. יש גלות ארוכה, לאט לאט, אבל נגיע. יש נהר ולעיתי.
אבל אנחנו עוד נפגש, אומר ינקב לעשו, בסוף הימים, אדובו את הלדויני זהירו, ואז יקרא מוסות. אז זה הבוידר של ינקב לבינו, ואלה הם קצת מעומק הדבורים של שמותיו של ינקב לבינו בפרשת השבוע. ירוצן שנזכה בקורא בימינו, ביורו משיעם, בארציין משפט את הרעיסה, והויסו לשם המלוכו, שנזכה לישוע סיילומים בזכות אבסנו הקדוי שבמהירו ויומנו ומיין. אני חוזר ומודיע לאלה שלא היו בתחילת השיעור, קצרי בשבוע הבא אני אהיה בחוץ לארץ, השיעור הבא יתקיים בעת השם בעוד שבועיים.